je me suis quand même fait. דיברנו על הפסוק שמבדיל בין הפסוק מימי המילואים.
כן, שהוא לא
מופיע בתקנון. כן, אוקיי, אז חשבתי ששכחתי את זה. אוקיי, בסדר. אם כן, השלב הראשון בעבודה של היום זה חמשת התפילות. דיברנו על, אומרת שזה הזכרנו, למה היו חמש תפילות.
אומרת
שיש
בהם הפסוק.
שיש בהם הפסוק שם שנמצא, אוקיי. אז ביחס לשירות של התבילה, כאן צריך, צריך להעיר. בתורה, למה טובלים? למה בעצם טובלים? אז זה דבר שקשור יותר להלכות טהרות, ואי אפשר להרחיב בו יותר על המידה עכשיו, אבל מילה אחת או שתיים לומר על העניין הזה. בתורה לא מצאנו בשום מקום טבילה לנשים. הדבר הזה הוא דבר מאוד מוזר, כן? גם במקומות שהיה מתבקש שתהיה טבילה, כמו באיפת תואר, כן? כמו ביולדת, לא כתוב טבילה לנשים. הראיה הטובה ביותר לכך שהדבר הזה לא כתוב בתורה, זה שהראשונים מתלבטים ביחס לטבילת מידה, מה המקור של זה, וכל אחד נותן תשובה אחרת. אם הייתה תשובה טובה, אז כולם היו אומרים את אותה תשובה. תמיד, זה כלל נקוד דרכם, תמיד כמה תשובות על שאלה אחת, סימן שאף תשובה לא משכנעת. כן, זה כלל אצבע נכון. אז גם בעניין הזה כלל האצבע הוא נכון. ובאמת לא כתוב. יש מקום אחד בלבד שכתובה טבילה לנשים, אבל המקום הזה דווקא מוכיח על הכלל. כן, בפרשת מצורע, כן, לקראת סופה, ואישה אשר ישכב איש אותה שכבת זרה ורחצו במים ותמו עד הארץ. זה המקום היחיד שכתוב, וגם כאן ברור לכם מתוך המקום הזה שבגלל שהגבר טובל גם האישה טובלת. אבל זו הסיטואציה ששניהם שותפים ואז האישה טובלת. אבל בשום מקום אחר לא כתובה טבילה לנשים. הדבר הזה כמובן מאוד מאוד מוזר. עכשיו, אין לי טענה, אני לא מעוניין, לא חושב לטעון שנשים לא טבלו. כן, הרי יש לנו את דוד ובת שבע, והיא מתקדשת מתומתה, כשדוד רואה אותה, זה ברור שהיא טובלת, כן, שם זה הביטוי, מתקדשת מתומתה, אז ברור מכאן שכן טבלו, לפחות בתקופת דוד, כן, טבלו. אז זה כמובן מחזק את השאלה, אז למה התורה לא מזכירה את טבילת הנשים? מדוע התורה לא מזכירה את טבילת הנשים? מכאן יש איזשהו יסוד שהוא מאוד מאוד חשוב להרבה מאוד תחומים הלכתיים, לא רק לדיני טהרה, וחשוב, זאת אומרת, נקודה מאוד יסודית. והיא, כלומר, התורה לא מדברת, במקרים רבים, התורה לא מדברת על דברים ברורים אליהם. דברים שקיימים וכל מיני סיבות, התורה לא מדברת על דברים שהם ברורים, שהם חלים, שהם הלכות כלליות, התורה לא מדברת עליהם. ולטבילה בעצם יש כמה תפקידים. התפקיד של טבילה כמטהר מטומאה הוא תפקיד שהתורה לא טורחת לציין אותו. כן, לטבילה בעצם, גם ביחס למשל לנידה, לטבילה ביחס לנידה יש שני תפקידים, ויש שונים שבעצם מחלקים, כי נידה זה אחד משניים שלושה מקרים ייחודיים שיש גם איסור וגם טומאה. אז השאלה במקרים הללו זה מה הקשר בין האיסור ובין הטומאה. כן, נידה אסורה לבעלה ונידה טמאה. אז האם יש קשר, האם נידה אסורה לבעלה בגלל שהיא טמאה, האם היא טמאה בגלל שהיא אסורה לבעלה, האם שניהם נובעים מדבר שלישי, האם בכלל אין קשר ביניהם. שאלה מאוד, מאוד יסודית, כן? אני אתן עוד דוגמה לשאלה כזאת, רב חיים דן בשאלות אלו בדרשת הבר מצווה שלו, כן? הוא דן בכמה מקרים כאלו, ואחרי זה, זה מעניין שחלק מהדיון נמצא בהתוון דאורייתא, כן? הוא מביא חלק מהראיות הללו. כן, אבל לא, חלילה, לא לחשוב לרב חיים בגניבה ספרותית, הדברים, כי הדבן דורי את החי כמה עשרות שנים לפניו, אבל סביר מאוד להניח, דברים שנמצאים, מסתובבים כבר בחלל העולם, אז נמצאים כבר, זאת אומרת, אז הם מדוברים וחושבים עליהם, כן? בכל אופן לענייננו, למשל תרומת נבלה, כן? גם נבלה היא גם טמאה וגם אסורה באכילה. אז מה הקשר בין העובדה שנבלה טמאה והעובדה שנבלה אסורה באכילה? אותן שאלות עולות ביחס לזה. זה עולה ביחס לנבלת עוף טהור, שגם מטמאה בבית הבליעה. כן, כל מיני דברים שם, שאלות קצת שונות, אבל לא חשוב. יש כמה שאלות מהסוג הזה שואל. וביחס ל... ביחס ל... למשל תומת נידה, יש ראשונים, יש ריילן, כן, שממש ממנו ברור, לא נכנס עכשיו להלכות, אבל שממנו ברור שתומעה ואיסור אישה לבעלה הם שני איסורים, שני דינים נפרדים, אין קשר ביניהם. כן? כלומר, בין שתי ההלכות האלו, ואז אם אין קשר ביניהם, כדעתו של הריילן, כן, הוא יכול לקבל מצב שבו אישה תהיה מותרת לבעלה ועדיין תמעה או משהו כזה, כן, הוא מוכן לקבל סיטואציה כזאת, אז ממילא יוצא שתפקיד התבילה למשל, הרי תבילה עושה את שני הדברים, היא גם מטהרת את האישה וגם מטירה אותה לבעלה. אז הרי לי שיש לי כאן בעצם שתי תבילות. זאת אומרת, ברעיון, האישה תובלת פעם אחת, אבל כשהיא תובלת פעם אחת, היא בעצם תובלת פעמיים ברעיון. תבילה אחת מיועדת למען הסרת הטומאה, ותבילה שנייה מיועדת למען הסרת האיסור, כי אלו שני דברים נפרדים. אוקיי? אז כשאנחנו מדברים על מושג של תבילה, תבילה יכולה להכיל בתוכה כמה מובנים, כן, כמו שנתתי בדוגמה הזאת. זאת אומרת, יש לתבילה כמה השלכות, כמה מובנים.
אני אומר שתבילה היא מה שמורידה את האיסור.
זה ברור להלכה.
גם באיסור?
כן, ברור להלכה. אישה, התבילה מתירה את האישה לבעלה. כן, אז זה ברור שהתבילה עושה את שני הדברים. זה פשוט. אוקיי? זאת אומרת, אז להלכה זה לא כתוב בתורה, כמובן, התורה לא דבר במפורש. על הדבר הזה, אבל להלכה זה פשוט שזה קרתי, שמעתי, לדעת הרייבד, יש שונים שחלוקים עליו, אבל לדעת הרייבד, למשל, זה ברור ששני הדברים הללו הם שני דברים שונים. כן, כלומר, שתי הלכות שונות, יש תומה ויש איסור, ושניהם, והתבילה בעצם מורידה את שניהם. אז תבילה, אם כן, יכולה לתפקד בכמה מובנים, אני אתן עוד דוגמה פשוטה לעניין הזה, כן, גר שמתגייר תובד. אף אחד לא חושב שגר תמה, אין תומה בגוי, לפחות בידי הורייתא. כן, אין תומה בגוי. אז גר שמתגייר תובל, למה הוא תובל? איזה תומה הוא צריך להוריד? הוא לא תמה, אבל. כן, כי אין תומה. אז הרי לנו שאלה תבילה, יש לו תפקידים. כלומר, מלבד התפקיד שלה כמסיר תומה, יש לה תפקידים נוספים. אם כן, הטענה שאותה אני רוצה לטעון, היא שההלכות הפשוטות, אותם התורה לא אומרת. יש איזו הלכה כללית, הרי ככלל, שהזכרנו את זה כבר פעם, התורה מאוד מאוד מצמצמת בלשונה, כן? זה ככלל, דיברתי את זה, הזכרתי את זה כבר פעם, כן? שהתורה מאוד מצמצמת בלשונה, כן? היא מצמצמת בשני מובנים. במובן אחד היא מצמצמת שהיא הרבה פרטים לא אומרת, כן? היא מצמצמת, לא אומרת. ומובן שני שהיא מצמצמת, תכף נראה דוגמה, ומובן שני שהיא מצמצמת זה השימוש במילים קצרות, כלומר שימוש בניסוח קצר. קין אומר, גדול המוני מנסו. כן? איך היינו מנסחים את המשפט הזה בעברית של היום. כן? אני אתן איזשהו משפט שהוא פחות או יותר שהיינו אומרים את זה. אבוני הרבה יותר מדי גדול מכדי שהוא יוכל לשאת אותו. נכון? זה גדול המוני מנסו. נניח שמנסו זה משמעותו. יש שם שני פירושים בראשונים. האם מנסו מלשאת או לנסו מלשון לסלוח. אבל לא חשוב. נניח שהמשמעות היא לשאת. נכון? אז זה איך שהיינו אומרים, פלוס מילה, מינוס מילה, זה איך שהיינו אומרים בעברית של היום. רק תשבו את אורך המשפט הזה לאורך המשפט הזה. אף אחד לא יגיד היום גדול אבוני מנסור, לא אם הוא רוצה להגיד את זה. יגיד את המשפט שאמרתי, כן, או משפט דומה לו. אז זה דוגמה לכך שהתורה מנסחת בניסוח קצר, כלומר בניסוח חסכוני, משתמשת במילים, במעט מילים, לבטא רעיון. זה אחד. שניים, זה התורה לא מציינת דברים, התורה לא מספרת הרבה פרטים, בניגוד לטרגדיות היווניות בנות אותה תקופה של התנך, כן, האיליאדה, כן, ההומרוס, כן, האודיסאה, כן, שם מתוארים לצורך העניין צבע השרוכים של הגיבור. מתארים לך פרטים מאוד קטנים כשאתה יכול לראות את התמונה וכך הלאה. התורה לחלוטין לא עושה את זה, ההפך. ניקח דוגמה קלאסית לעניין הזה, פרשת העקדה. כן, פרשת העקדה, התורה לא מספרת כלום. זה מדהים כמה שהיא לא מספרת. לא מספרת לנו בין כמה היה יצחק. שזו שאלה קריטית. כן, בין כמה היה יצחק. האם יצחק היה בן 3 או בן 37? ברור לכם שאם יצחק היה בן 37, אברהם שהוא בן 130 פלוס, יהיה קשה לו להתגבר, כן? גם אם אברהם היה במלוא כוחו, כן, אבל במלוא כוחו של אדם בן 137, זה לא דומה למלוא כוחו של אדם בן 37, כן? אז קשה מאוד להניח שאברהם היה מסוגל להשתלט על יצחק ולקשור אותו בניגוד לרצונו. אני כבר לא מדבר על הביטוי בתורה, כן? שאני והנער נלכה עד כה וכך הלאה. נניח של 37 כדעת חזל, כי זה אחת הסיבות הרי שחזל אומרים את זה, כי חסר שם שרה בפרשה. לא כתוב מה שרה אומרת. מסכימה, לא מסכימה, יודעת, לא יודעת, לא כתוב כלום. המדרש צריך להשלים פה ושם, אבל הנה עוד פרט שחסר. אבל הפרט הזה של שרה, נניח זה פרט שחשוב לנו, אבל נניח שפחות חשוב לסיפור המצומצם. כן, למרות שהוא מאוד חשוב. מה הייתה עמדתה של שרה ביחס לעניין? אבל אם יצחק בן 37, נו, אז עכשיו אתם מוזמנים, כן, אפשר לבצע כאן בדיקה. יש לי כאן בן, תאר שם, תאר לעצמך, שאני בא אליך ואומר, חלילה, יום אחד, הקדוש ברוך הוא ציווה לי לקחת אותך ולעלות אותך להר המוריה. אני מניח שהיית מכניס אותי לאשפוז כפוי, כן, משהו מהסוג הזה. כן, כלומר, סביר להניח שזו התוצאה. כן, אברהם בא ליצחק ואומר לו, אלוקים ציווה לי לשחוט אותך. כן, אז כאן צריך להבין שרמת האמונה של יצחק היא במובן מסוים גבוהה יותר מרמת האמונה של אברהם. כי אברהם שמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליו, והוא יודע שזה ציווי השם, וכך הלאה. יצחק צריך להאמין שדעתו של אבא שלו לא נתברה עליו. זה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, צריך כאן רמת אמונה הרבה יותר גבוהה לעניין הזה. אם יצחק הוא בן 3 או בן 6, אני יודע מה, זה משהו אחר לגמרי, אז יצחק. אז אברהם יכול להשתלט עליו ולקשורת. אוקיי, זאת אומרת, זו שאלה שהיא שאלה, אנחנו מבינים, קריטית ויותר לא סיפור, עד כמה יצחק שיתף פעולה. לא כתוב. לא כתוב אם אברהם שמח, אברהם לא שמח. כלומר, מה, איך הוא הגיב לזה? זה עשרות שאלות שאפשר לשאול שם, שהן שאלות שהן מהותיות ביותר להבנת הסיפור. לא כתוב. התורה לא כותבת. מסיבות כאלה ואחרות, וכל אחד יכול למצוא את הסיבות שלו, התורה לא כותבת, כן.
האם זה המטרה של מדרשים?
זה חלק מהמטרה, כן, כן.
גם מדרשי הלכה וגם מדרשי...
בוודאי, בוודאי. המדרשים נותנים בשר ומנסים להשלים לנו את התמונה בכל מיני גוונים שלה. מה חשבו ומה אמרו ומה זה ידע ומה זה ידע. המדרשים הרבה פעמים משלימים פרטים ביחס לדמויות אנונימיות, אז המדרש לא אוהב דמויות אנונימיות. אז כל מקום שיש דמות אנונימית, אז מנסים לזהות אותה. מי זה הנביא הזה, ומי זה האיש הזה, ומי זה פה, ומי זה שם. זאת אומרת, המדרש תמיד עושה את זה, כן.
יכול להבין, אבל למה צריך מדרש הלכה? להשלים את הסיפור מה אנחנו רוצים לדעת, להשלים את זה כמו איזה טרגדיה היוונית, צריך להשלים איזשהו סיפור מצוין.
כי הפרטים האלו מאוד חשובים.
חשובים אבל למה?
למבחינה מחשבתית, כמו שאמרתי, השאלה אם יצחק צריך לשתף פעולה או לא, זו שאלה חשובה מדרגה ראשונה מבחינה מחשבתית. כן, ומה שרה חשבה? האם אברהם יכול להעלים משרה, לא יכול להעלים משרה? זאת אומרת, מה היא אומרת, כן, על העניין הזה? המדרש שמשלים, כי הרי העלמותה של שרה מהסיפור וסמיכות העניין ששרה מתה, זה מה שמדליק כמובן את עינו של המדרש. העובדה שעניין שרה נסמך, מותה של שרה, נסמך לפרשת העקידה, כן, כמובן מסב את תשומת לבו של המדרש, החסרונה של שרה בפרשת העקידה, ולשאלה מה קורה כאן? כן, מה קרה בסיפור? זו שאלה מאוד מעניינת. שאלה נוספת שם שכוון היא מאוד מעניינת לא פחות, זה איפה נמצאים האנשים? כן? ויבוא אברהם לבכות לשרה ולבכותן. מה זה ויבוא אברהם? איפה היה אברהם? איפה הייתה שרה? מאיפה אברהם בא? כן? האם נוצר איזשהו שאלה? כמובן מאוד מעניינת. ננסו לחשוב על הבן של מילא לאברהם, לא מילא, זה אפילו אסור להגיד כמובן את המילה הזאת. כן? אבל לאברהם יש בן נוסף. לאברהם זה הבן היחיד שלה. עכשיו, מה השרה צריכה לחשוב כשהיא שומעת שאברהם לקח את הבן לשחוט, לשחוט אותו? מה תגובתה של שרה? כן, היא יכולה למות מצער, היא יכולה לחשוב באמת שאברהם לא זה, כן, לא, 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 לא השתגע או משהו כזה. זאת אומרת, היא אותה שאלות ששאלתי ליצחק, כן, ביחס לשרה. האם היא מאמינה? היא לא מאמינה. היא יכולה למות מרוב צער גם אם היא מאמינה לאברהם שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו. זאת אומרת, אלו תופעות שהן, כל תופעה כאן צפויה בסיטואציה כזאת. ושאלה כמובן מיידית, אם שרה יודעת מזה, מה זה גורם לקשר שבין אברהם ושרה? זה משפיע על הקשר, זה לא משפיע על הקשר, זה דבר כזה קשה להאמין שלא ישפיע, ודבר כזה קשה להאמין שלא ישפיע על הקשר שבין יצחק ואברהם. אם יצחק הוא בוגר והוא מוסר את עצמו, זה סיפור אחד. אבל אם יצחק הוא ילד קטן, בגיל 6, בגיל 5, או באיזה גיל כזה, כן? להרגיש פתאום שאבא שלך מתנפל אליך, קושר אותך ועומד עליך עם הסכין, כן? אז חוויה איומה ונוראה. מה זה עושה למערכת היחסים בין יצחק לאברהם? זה משפיע, זה לא משפיע. יצחק מקבל את זה שהקדוש ברוך הוא ציווה את אברהם. גם לאחר מכן שיש שם עיל, כאשר אי אפשר למחוק חוויה כזו. יצחק, שהוא שוכב שם ומחכה לסכין, לא יודע שיש שם עיל, שמחכה בסבך. אז איך הוא יגיב? איך מה תהיה התגובה שלו לעניין הזה? זאת אומרת, אחרי שמשחררים אותו מהחבלים, אחרי שמקריבים האל תחתיו, צריך לחשוב על זה, זה דבר היום ונורא. אם יצחק הוא נער קטן, אני טיפה הרחבתי כמה מילים לזה, כי זה עניין לדיומה, כן, בראש השנה, כן, אנחנו מזכירים את הקדם, אבל זה דברים שצריכים לחשוב עליהם. מה ההשפעות של הדברים? לא כך הלאה, את כל זה התורה לא אומרת. לא אומרת. אספר לך כמה פרטים, אחרי שאני שואל את השאלות, נורא ברור לכם כמה זה חסר. כי יש כאן הבנות שונות לחלוטין של סיפור. סיפורים הפוכים אפשר להכניס כאן. אתה לוקח את השלד הזה של הסיפור, ואתה בונה מסביבו, כן, יכולים להיות כאן שני סיפורים ממש שונים לחלוטין סביב אותו שלד. כן? אז התורה מסתירה. זה בכל מקום כך. אז לכן חזר כל כך מדגדיקים, אם כתוב וישכם אברהם בבוקר, למה להשקיע שלוש מילים, כן, וישכם אברהם בבוקר? למה זה חשוב לי? אם פרטים כל כך קריטיים התורה צמצמה, אז דווקא וישכם אברהם בבוקר התורה, מה? זה מה שהדאיג אותם אם הוא קם בארבע או קם בחמש? וזו שאלה מיידית שאתה תשאל את עצמך, למה כתוב וישכם אברהם בבוקר? ואז נשווה את זה לבלעם, שגם בלעם, כן, משקיעים בבוקר. בסדר, אז אתה תנסה לחשוב מה המשמעות של זה, וכל אחד ייתן את התשובה שלו. אבל חייבים לתת תשובה. כי התורה אחרת, התורה לא מספרת דברים לא נצרכים. גם דברים נצרכים היא לא מספרת, מכל מיני סיבות. אבל לא, כל שכן דברים לא נצרכים, התורה לא מספרת. ואז, כשאנחנו מגיעים לכל מיני הלכות, השאלה הזאת הופך להיות קריטית מבחינה הלכתית. זאת אומרת, דברים שהם פשוטים, אם נדרשת טבילה כתנאי יסוד, כן, להיטהרות מטומאה, התורה לא מציינת את זה. היא לא צריכה להגיד לך. התורה זה לא ספר הלכה. זו נקודה מאוד חשובה, אני צריך לדבר על זה בהזדמנות אחרת, על עניין הזה, אבל התורה היא לא ספר הלכה. אין מטרת התורה ללמד אותנו הלכות. כן? מטרת התורה ללמד אותנו מה צריך לחשוב על הלכות, לא הלכות. לא מה לעשות, אלא מה צריך לחשוב. מה אני צריך לחשוב על הלכות נזיקין, מה אני צריך לחשוב על זה, מה אני צריך לחשוב על זה. ולכן יש פערים, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, פערים רבים בין ההלכה לבין פשוטי המקראות. כי אלה תפקידים שונים. אף אחד לא יכול, דיברנו על זה, נדמה שהזכרתי את זה כבר, כן, אף אחד לא יכול ללמוד הלכה מפשוטי המקרא. אם כן, ענייננו, אז העובדה שטבילה לא מוזכרת, זה לא אומר שלא צריך לטבול, כן, זה אומר שההלכה שצריך לטבול כדי להיטהר, זו הלכה פשוטה, כל אחד יודע אותה. אז את זה לא צריך להגיד בכלל. כן, זה מספיק להגיד במקום אחד בתורה, ומשם נלמד לכל המקומות. כן, אבל יש משמעות נוספת לטבילה, כן, כנראה, והמשמעות הנוספת הזאת, אותה צריך לציין, והיא לא קיימת באישה. אוקיי? אני לא רוצה עכשיו זה ממש להסביר את זה חצי הדרך, אבל אני לא יכול להיכנס לזה. אז מה משמעותה של טבילה? מה המשמעות הנוספת של טבילה? מלבד עניין מטהר, מה המשמעות הנוספת של טבילה? אבל לענייננו, מה שצריך לומר, אז כאילו אם אני דיברתי על זה או לא, אני לא זוכר אם דיברתי על דרגות בטהרה. דיברתי על זה? אז זו נקודה נורא, נקודה נורא מהותית, שקשורה ממש בטבורה להבנת התהליך, להבנת התהליך ביום כיפור. אנחנו רגילים לחשוב על טהרה, נקרא לזה כך, כלכלוך, כהפך של לכלוך, כניקיון, כן? כמו שניקיון זה הפך של לכלוך, אז כך טהרה זה הפך של טומאה. אבל לעניין זה, אין לי בעצם אדם שנקי, במושג הטהור של ניקיון, כן? אין לי מושג של נקי ונקי יותר. אנחנו משתמשים בזה, אבל מבחינה תפיסתית זה לא נכון. כי יש המלוכלך ומלוכלך יותר. ניקיון זה חוסר מלוכלך. אז אין נקי ונקי יותר. אתה נקי, אז אתה לא מלוכלך. כן? אז כמובן שבעברית היומיומית אני מוכן להשתמש, זה רמת ניקיון כזו, זה זהב בניקיון כזה, וזה חדר של אני יודע מה שבו מייצרים, מעבדים, אז הוא נקי פי 100,000, אני יודע מה, מחדר ניתוח, משתמשים בעברית הזו. אבל זה לא, אם חושבים על זה רגע, כן, זה באותו מובן שאנחנו יכולים להגיד שאין דבר כזה חשוך יותר וחשוך פחות. למרות שאני משתמש בזה בעברית. אבל ברור לנו שיש יותר אור ופחות אור. החושך זה עדר אור, אז זה דבר שהוא חושך. אז זה חסר אור. חשוך, זה חיסרון מוחלט שלא. אין חשוך יותר וחשוך פחות. כי החושך זה לא מציאות. זה רק היעדר מציאות. אוקיי?
כן. למה לא נגדם ניקיון אז בתור מציאות?
סליחה?
למה לא נגדם?
אני לא רוצה לדון על ניקיון, כך חושך. מוסכם שחושך, אני חושב שזה גם נכון גם ניקיון, אבל חבל להתווכח על עברית. זאת אומרת, בין אם אני צודק, בין אם לא, זה לא הנושא שלנו. כן, אבל יחס לחושך מוסכם עלינו שחושך זה היעדר אור, נכון? לפחות מבחינה פיזיקלית, אם לא ניקח את היום יש חושך של מצרים, אז חושך הוא היעדר אור, נכון? ועדיין אני אומר, החדר הזה יותר חשוך מהחדר הזה. למרות שהייתי צריך להגיד, הוא פחות מואר. כן? אבל אני משתמש ככה, אז השימוש בעברית לא אומר דבר, כי זה ברור שאם אתה חושב על זה, על הדבר הזה, המינוח חשוך יותר, חשוך פחות, הוא מינוח לא נכון. כן? אבל בסדר, הוא מבטא, כולם מבינים למה הכוונה, אז משתמשים בזה, במשמעות הזאת. כשאני מגיע לטהרה, אם כן, זו בדיוק השאלה. ההבנה הפשוטה היא הלכתית, ביחס לטהרה, מה שרגילים להבין, זה שטהרה זה חיסרון טומאה, סילוק טומאה זה טהרה. יש לי טמא יותר וטמא עוד יותר, יש לי אבי אבות הטומאה, יש לי אב טומאה, ראשון לטומאה וכך הלאה, יש לי דרגות שונות בטומאה, וטהרה משמעותם כשאין לי טומאה בכלל. אז אין לי בעצם אפשרות להיות טהור וטהור יותר. דבר בלתי אפשרי, כן? אני יכול להיות טמא וטמא יותר, כי הקיום של טומאה כאילו. לטהרה כביכול אין לה קיום. עכשיו, ברגע שאני אומר את המילים הללו, אני חושב שאתם מבינים את הקושי שיש בזה. כי מבחינה תפיסתית, כמו למשל במסילת ישרים, יש על טהרה, כן? כמדרגות בטהרה וכך הלאה. אבל גם מבחינה תפיסתית, לטהרה אין לה קיום, רק לטומאה יש קיום בעולם. לטהרה אין קיום בעולם. למה? למה לטהרה אין קיום בעולם? אני יכול גם לנסח את זה בצורה אחרת, שאחרי זה תבינו את הקשר, אחרי זה אני אסביר את הקשר בין הדברים. למה טמא שנוגע בטהור, אז הטמא מטמא את הטהור? למה טהור לא מטהר את הטמא? למה זה הולך במסלול הזה? אם אנחנו לוקחים את הרב קוק המפורסם, כן, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. אז למה אני לא אומר את זה בטהרה וטומאה? שאם טמא נוגע בטהור, אז הטמא נטהר. למה הטהור נטמא? זאת אומרת, אנחנו כל כך רגילים למציאות ההלכתית הזו, שאנחנו לא שואלים בעצם את עצמנו את השאלה הזאת. למה? טהרה זה מושג חיובי, מושג טוב, ועדיין מציין דברים טובים. אז למה אתה טוען שהשלילי עובר לחיובי ושהחיובי לא עובר לשלילי? האם אין? אז אם אני אומר שלחיובי אין קיום, זה חלק מהסיבות שאומרים שאין דרגו, שטהרה זה סילוק טומאה. אז אני יכול להבין את ההלכה הזאת. אם לטהרה אין קיום, אז אני מבין למה כשטמא נוגע לטהור, הטהור נטמא ולא הטמא נטהר. כי טהרה לא יכולה לעבור, טהרה זה היעדר, היעדר לא יכול לעבור. כן, כמו שאתה מערבב שתי כוסות מים, אחת יש מיץ והשנייה לא, אז יש לך דיפוזיה וזה יתערב בצורה שווה. ואתה לא מצפה שהחוסר מיץ יעבור לצד השני, זה בלתי אפשרי. התרגיל שיש בצד אחד יעבור לצד השני, להימהל, כן, ברמה נמוכה יותר, בין כל המים שיש בשתי הכוסות. אז זה מה שקורה, זה מה שאנחנו רגילים להבין, מה שקורה בטומאה וטהרה. הטומאה אומנם היא לא נמהלת, היא נשארת במקורה בגוף הראשון, אבל איך שהיא עוברת לגוף השני, היא נמהלת קצת, ואז אב הטומאה שנוגע בגוף טהור, הופך אותו ראשון לטומאה. אז יש כאן איזושהי מהילה, יש כאן איזו ירידה ברמת הטומאה. אוקיי? אבל לפי שאמרתי, נכון שזו הבנה השגרתית של העניין הזה, אבל הבנה השגרתית הזאת היא בעצם מפריעה מבחינה מחשבתית. וכי באמת טהרה אין לה קיום, טהרה זה רק סילום טומאה. הבעיה בעולם, אין לנו מושג של טהור. הנפש ממאנת לקבל דבר כזה. שאין מושג של טהרה כתפיסה חיובית, לא כתפיסה, כניגוד של תפיסה שמלית, כן.
לא דווקא, יש מושג של אנטרופי, שכאילו בפיזיקה יש חוסר סדר. אז זה לא ש... אחד, יש דבר שמסודר יותר מסודר פחות, יש דבר שהוא פשוט פחות, פחות לא מסודר ויותר מסודר. אז יש ערך לסדר, סדר הוא ערך בפני עצמו, אבל החיסרון הוא דווקא החלק היותר משמעותי בו, הוא דווקא הדבר שעל פיו נדע להגדיר אותו.
החוק השני של האנטרופיה שאני מדבר עליו. כן,
לא, אני לא
חושב
בכלל
מושג
של סדר, אי סדר.
כן, אז זה בדיוק התפיסה מבחינה. התפיסה פיזיקלית, כאן בדיוק יש את הבעיה. כיוון שהעולם במבחינה פיזיקלית שואף לאי סדר. כן, כלומר, הסדר, כמות האי סדר, חוק השני של האנטרופיה, כמות האי סדר בעולם עולה.
כן,
העולם שואף לאי סדר, אבל זה בדיוק ההבדל מבחינה רוחנית ומבחינה פיזיקלית, ודאי.
אבל גם מבחינה...
הקיומו של אדם בעולם הוא מציאות לא סבירה. כן, לצורך העניין, והיא יוצרת בעיות בתפיסה הפיזיקלית, כי איך יכול להיות שנוצר משהו מסודר? אז אתה אומר, לא, זה בא על חשבון אי סדר גדול שנוצר בעולם במקומות אחרים, ונוצר אדם או כל גוף אחר, לא משנה שהוא מסודר, שיוצר לך סדר. זה בדיוק ההבדל בין העולם הפיזיקלי לעולם הרעיוני. בעולם הרעיוני אתה מצפה שתהיה התפתחות בכיוון החיובי, אתה בדיוק הופך. התפיסה המחשבתית שלנו, קח את תורת האבולוציה. התפיסה היא שאתה לוקח משהו, משהו פחות מורכב למשהו יותר מורכב, זו התפיסה הטבעית שלנו. כן, מקוות אבולוציה. בדיוק ההפך ממה שנאמר. באנטרופיה אתה מצא בדיוק ההפך, שדבר מורכב יפוך למשהו פחות מורכב. זה ההליך הפיזיקלי. כל חומר מתפרק. יש לי כאן שולחן שהוא מסודר, תעבור איקס שנים, והשולחן הזה יתפרק לאטומים ויהיה פחות מסודר. חלק ממנו יבלה וחלק ממנו ככה, והוא יתחיל להיות פחות מסודר. אז תהליך פיזיקלי פשוט הוא תהליך באמת שהולך לכיוון של אי סדר. אבל תהליך רוחני, מה שמצפים מהתפתחות וכך הלאה, זה בדיוק תהליך הפוך. מה שאנחנו כל הזמן מבינים בצורה אינטואיטיבית, זה שהאדם מתקדם מכיוון לא מסודר לכיוון מסודר. תיאוריה מורכבת יותר בנויה על תיאוריה פשוטה. ואתה לא חושב, כן, כשאליזה בארץ הפלאות, כן, קודם אוכלת את העוגה לפני שהיא חותכת אותה. חותך את העוגה ואוכלת אותה, כן? זה לא בא ההפך, כמו שאליזה רואה שם, שאוכלים כאן בעוגה, ואחרי זה חותכים אותה, ואחרי זה העוגה שלמה. כן? היפוך סדר הזמני. אנחנו מצפים, מבחינת תפיסה טבעית שלנו, כן? אתה רואה תיאוריה מורכבת, אם זה היה העולם החיצוני, ואתה רואה משהו פשוט, זה משהו מורכב, חפץ דומם, אז ההבנה הפשוטה שלך, שזה הגיע מזה. זאת אומרת, אם אתה רואה ערימה של ברגים, ומכשיר מורכב, ואתה שואל את עצמך, אם אין אדם שמעורב בעניין, מהו המצב הטבעי ומהו המצב המפותח יותר, אתה תניח שהמכשיר המורכב הוא הגיע לפני ערימת הברגים, נכון? כלומר, אם אין מישהו שסידר את זה כמובן, שמשנה את המשוואה. ומבחינת תהליך פיזיקלי, מה שאנחנו מצפים לראות, זה מעבר, כמו שאתה אומר, מהמורכב ללא מורכב. אבל מה שקורה בעולם הרוחני שלנו, כן, זה בדיוק ההפך. וגם, זה לא רק בעולם הרוחני, גם בעולם החי, לא בעולם הדומם. בעולם החי, החוק הוא הפוך לחלוטין. כל תורת ההתפתחות בנויה על זה. שהיצורים המורכבים יותר הם התפתחות של יצורים פשוטים יותר.
רק להראות שיש מושג שאנחנו יכולים להגיד, יש ערך ב... פשטות, והירידה היא היותר, היא במה שניתן להוסיף בירידה. כלומר, יש מצב עליון שהוא מצב הכי פשוט, ואת יכולת לרדת ממנו.
אנחנו מסתבכים במובן של פשוט. אני לא רוצה להיכנס עכשיו לביום פיזיקלי בעניין הזה. כאילו, המושג פשוט הוא לא פשוט. כאילו, למה אתה מעניק ערך? האם אתה מעניק ערך לאי סדר או אתה מעניק ערך לסדר? כמו שאמרתי, התיאוריות הפיזיקליות והחוק הזה של האנטרופיה הוא חוק מאוד חשוב. הרבה דברים בנויים עליו. אבל אני אומר, זה מעניק ערך למובן הפיזיקלי הדומם של חפץ. במובן החי, בעולם החי, בעולם הביולוגיה, התפיסה היא הפוכה. יכול להיות שזה יבוא על חשבון אי סדר גדול יותר בעולם הסובב את זה. אבל זה לא מעניין אותם. זאת אומרת, אתה לוקח נפט ואתה שורף אותו, ועל ידי כך אתה יוצר שולחן. אז לקחת כמות מאוד גדולה של נפט ועשית ממנו שולחן. כן? כי היית צריך את הנפט להניע את המכונה, שתחתוך את העץ וכך הלאה ותעשה שולחן. אוקיי? אז אתה בזבזת יותר סדר בעולם כדי ליצור את השולחן. זה נכון, זה החוק השני של האנטרופיה. זה בדיוק. אבל בעולם הרוחני שלנו התפיסה היא הפוכה. אוקיי? ואין ספק שבעולם היהודי שלנו התפיסה היא הפוכה. אוקיי? אני חוזר אם כן לעניין הזה. אז איך יכול להיות שהטהרה, כמו שאמרתי, שמושג הטהרה, כן, הוא מושג שהוא רק העדר. כן? אז זה מאוד מפריע. ונדמה לי ש... זה איזשהו נושא ש... ציינתי, היה לי על הפיקוח עם הרב ליכטנשטיין. זה מזמור לפני 20 וכמה שנים, ויש איזו סוגיה ביום השלישים כמה שנים. כן, יש סוגיה ביומה שנוגעת בדיוק להזעת מי חטאת על כהן גדול לפני יום כיפור, קשור לסוגיה הזאת. והגמרא שואלת, כן, למה מזים עליו לכהן גדול ממי חטאת? אומרת הגמרא, כמו שהזו במילואים, כך מזים ממי חטאת. שואלת הגמרא, אבל שם דם וכאן מים. דם, אני יודע שהוא עושה כל מיני פעולות, דם של קורבן, שמזים אותו, אני יודע שיש לו יכולת לעשות כל מיני פעולות. כאן מי חטאת, שמטרתם לטהר מת, מה הם יעשו לבן אדם שהוא טהור? אז אומרת הגמרא, נכנסו מים תחת דם. ואז שאלת רב דריזם, זאת אומרת, איך אפשר להבין את התשובה של הגמרא? הרי הגמרא מניחה את המבוקש. השאלה של הגמרא זה איך יכול להיות שנכנסו מים תחת דם? ועונה הגמרא, נכנסו מים תחת דם. איך יכול להיות? השאלה נשארת במקומה, אין תשובה. הגמרא לא עונה בכלל על השאלה. ואז אמרתי לו שאם נבין שיש דרגות בטהרה, כן, אז הגמרא הזאת תיושב. אז היה ויכוח, ואמר לי, נכון, אתה צודק, שבאמת אם נבין שיש דרגות בטהרה, אז הגמרא הזאת תיושב, אבל זה לא נכון שיש דרגות בטהרה. אז לכן שהתשובה לא נכונה. ואז היה מניע לחיפוש, כן, של כל מיני דברים, ואני שנים אחר כך, אני חושב שהצלחתי להוכיח חד משמעית שיש דרגות בטהרה. שכן יש, שזה מושג הלכתי, זאת אומרת, לא רק כמושג מחשבתי, אלא כמושג הלכתי, כן? אני יכול לתת לכם כמה הוכחות לעניין הזה, זאת אומרת, יש הוכחות מההלכה, ויש הוכחות מפשטי המקראות, כן, אבל גם, לא רק מפשטי המקראות, גם מההלכה. יש הוכחות לכך. יש אפילו הרמב״ם. הרמב״ם אומר, שם זה לא חד משמעי ברמב״ם. כן, אבל זה מאוד מעניין, כי זה ממש דבר תורה חסידי ברמב״ם, אפשר לומר, כן? כל מי שרוצה לומר שהרמב״ם חזר בתשובה בסוף ימיו, אני יודע מה, יש כל מיני אנשים שאוהבים להגיד דברים כאלו שלא רוצה כן בגלל, שהרמב״ם היה יותר רציונליסט, אז בהנחה שהרמב״ם לא התאסלם, אז הוא חזר בתשובה בסוף חייו, כן? יש כאלו שמושכים אותו לכאן, ולכאן, כן, שני הדברים. כנראה שטות להבל במידה זה, במידה שווה, כן, לצורך העניין. אז הרמב"ם אומר, הגמרא אומרת שהיו מטמאים את הכהן שעושה פרה אדומה, היו מטמאים אותו, כן, והתשובה הפשוטה זה למה היו מטמאים? מטמאים אותו והוא מיד ניתר, למה הגמרא אומרת שכדי להוציא מליבם של צדוקים, היה איזה ויכוח בין הצדוקים והפרושים, רצו להוציא מליבם של צדוקים ועשו את זה, אבל הרמב"ם יש לו תשובה אחרת. לשאלה הזאת. אומר הרמב״ם שזה לא דומה מי שהיה טהור כל חייו למי שנטמא והתורה גזרה עליו שהוא טהור. זאת אומרת, וזו הסיבה שטימאו את הכהן. אני אומר עוד פעם, זה ברמב״ם, זה לא חד משמעי, אבל בסבירות מאוד גבוהה זה הפירוש שלו. כן? ואז בעצם מה אומר לי הרמב״ם? שהלכתית הלכנו וטימאנו את הכהן שעושה פרה אדומה כדי שיטהר אחר כך, כי המדרגה שלו, אחרי שהוא נטמע ונטהר, גבוהה יותר מה שהמדרגה שלו, אם הוא היה טהור כל חייו. אם אין מדרגות בטהרה, המשפט הזה הוא חסר מובן לחלוטין. אדם טהור זה אדם שהוא לא טמא. מה אכפת לי אם הוא היה, אף פעם לא היה טמא? כן? לאורך כל חייו הוא לא היה טמא, או שהיה טמא ונטהר. עכשיו הוא טהור, מה זה משנה? ואנחנו רואים שלהלכה, החז"ל טימאו את הכהן, עשו כאן פעולה מאוד דרסטית. הם הלכו וטימאו את הכהן שעושה את פרה אדומה כדי שיתהר. זה ההסבר של הרמב״ם. אז הרי לי שגם מבחינה תפיסה הלכתית, כן, יש דרגות בטהרה, יש טהור, יש טהור יותר. כן? אבל זה, כפי שאמרתי, מיישב כמות מאוד גדולה של פסוקים, כתבתי על זה בסוף במאמר, כן, הרבה שנים. כן, תוכלו לראות שם כל מיני דוגמאות לעניין הזה. אני אתן דוגמה אחת או שתיים להמחיש את זה ונחזור לענייננו כאן, כי זה חשוב. זה קשור לפרשה כאן. בהפרשת הלוויים, יש הבדל בין הלוויים והכהנים. כן, הכהנים מופרשו לקדושה, הכהנים קדושים. הלוויים טהורים. הם לא קדושים, הם טהורים. כן? עוד מעט אולי נתייחס להבדל בין המונחים הללו. אז כשמפרישים את הלוויים בפרק ח', ספר במדבר, כן, קח את הלוויים מתוך בני ישראל וטהרת אותם, וכל תעשה להם לטהרה. כך צריך לטהר את הלוויים. אז זה עליהם מי חטאת, והעבירו טהר על כל בשריו, וחיפשו בגדיהם ויטהרו. עכשיו, את הפסוק הזה אי אפשר להבין בכלל. אני צריך לטהר את הלוויים, שאלה ראשונה, למה אני צריך לטהר את הלוויים? הלוויים לא טהורים? מה, מישהו חושב שמישהו טמא יבוא לעבודה במשכן? ברור שהם צריכים להיות טהורים. אלא מה, אבל אוקיי, בוא נניח שהם צריכים להיות טהורים. מה סוג הפעולות שצריך לעשות כדי לטהר אותם? צריך לעשות עליהם מי חטאת, זאת אומרת, צריך לעשות עליהם מי חטאת, כי אולי היו טמאי מת. וצריך לעשות עליהם מי חטאת, אולי, אבל לא כתוב שמזים עליהם כאן שלישי ושביעי. כתוב שמזים עליהם מי חטאת. אבל נניח, כוונת התורה, זה עליהם מי חטאת, זה כנראה איך שמזים מי חטאת. כן? שלישי ושביעי. מה שאתם רוצים, תגידו על זה. מה זה והעבירו טער על כל בשרם? למה הם צריכים להתגלח? מי מתגלח? יש לנו שני אנשים שמתגלחים. נזיר, זה לא לעניין, ומצורה. מצורה כבר לא יכול להיות שאדם הוא מצורה ללא ידיעתו. אדם יכול להיות ממת ללא ידיעתו, אדם לא יכול להיות מצורה ללא ידיעתו. אין דבר כזה. כן, שהרי הכהן צריך להכריז עליו שהוא תמה. אז אין דבר כזה שהאדם לא יודע שהוא מצורה. אז למה לוין צריכים להתגלח? ואם תגידו שהם מצוראים, אז למה הם לא צריכים לעשות את כל תהליך הצהרת? יש ציפורים, יש קורבנות, יש תהליך שלם לתאר בצורה. כאן רק הם מגלחים את בשרה. מה זה הדבר הזה? אז ברור כאן מהתורה שאני מטהר את הלוויים הטהורים. המטרה של ההליך הזה זה לא לטהר אנשים טמאים, כי אף טמא לא עושה את ההליך שכתוב כאן בפרשה. זה ברור שמטרת הפרשה כאן זה לטהר אנשים טהורים. וצריך לשאול למה עושים את זה. זה לא נושא בשביל עכשיו, זה פחות מעניין אותנו כרגע. אבל זה ברור שמטרת התהליך זה לתאר אנשים טהורים, אז למה לתאר אנשים טהורים? כי יש דרגות בטהרה. אדם יכול להיות טהור וטהור יותר. ואם רוצים שהלווים יהיו טהורים יותר, בגלל סיבות כאלה ואחרות, אם רוצים שהלווים יהיו טהורים יותר, אז אין לי ברירה, ואני חייב לתאר אותם. כן? ומכאן יש עוד כמה שרשרת שלמה של פסוקים שמהם מובנים שככה הם מאוד מאוד קשים וככה הם הופכים להיות פסוקים מאוד פשוטים. כן, למשל, מה זה המנורה הטהורה והשולחן הטהור? הגמרא גם התחלתה לעניין הזה. מה זה שולחן טהור? מישהו חושב שהשולחן הוא טמא? שצריך להגיד המנורה הטהורה והשולחן הטהור, למה הם טהורים? כן? אז מכאן ברור, כן, שכן, צריך להגיד, כן, שהשור המנורה טהורה, כי המנורה טהורה לא טמאה, אלא טהורה יותר, כן? ואז אתה עובר לכל מיני פסוקים, ואתה שואל את עצמך, אז למה הכוונה כשכתוב שעושים את זה מזהב טהור? האם זהב טהור משמעותו זהב נקי, בלשוננו, 20 וכמה קראט, זה משמעותו של זהב טהור, או שמה זהב טהור, משמעותו זהב טהור. כן? יש לו טהרה. כן? אם אתם תסתכלו על כלי המשכן, אתם תראו שיש הבדל בכלים השונים. מתי כתוב על משהו טהור, מתי כתוב על משהו לא טהור, לא כתוב טהור, כלומר כתוב סתם זהב, ולא כתוב טהור. מכאן אתה יכול להבין, כן, שבאמת יש הבדל דרגה. הבדל דרגה ביניהם. ועוד פסוק שיכול להוכיח את הדברים בצורה די חד משמעית, שמן המשחק קודש, המשך הפסוק, כתובת הסמים טהור. נו, מה זה? אני רואה שכאן טהרה, אף אחד לא חושב שכתובת הסמים נטמעה, נכון? שצריך להגיד לי שהכתורת שמוקטרת לפני הקדוש ברוך הוא, מישהו יחשוב שהיא טמאה, שצריך להגיד לי שכתורת הסמים טהור. אתה רואה כאן את הטהרה בניגוד למושג הקדושה. שמן המשחה הוא קדוש, וכתורת הסמים היא טהורה. עכשיו צריך לומר שאלה, למה היא טהורה? ברור כאן שטהור זה לא נקי, כי זה בא בניגוד לקודש. כן, כשני חלקי פסוק. אז ברור מכאן שהמושג טהרה, כן, הוא מושג מדורג. מכאן באות הרבה מאוד הלכות כבר בהלכות חז"ל, שאפשר להבין את הדרגות שיש בפרה אדומה וכך הלאה, כן, שבאמת יש דרגות בטהרה. כלפי מה כל הדברים הללו אומרים, אם אני חוזר לענייננו, לעניין יום כיפור, כן, למה כהן גדול צריך לטבול ולקדש כמה פעמים? משום שיש הבדל בדרגות הטהרה. אם מטרתה של טבילה זה לסלק טומאה, אתה לא מבין מה המשמעות של לטבול 5 פעמים ביום אחד, מה זה חסר משמעות, אם הוא לא נטמע בינתיים, מה המשמעות יש לטבילה? ואז אתה אומר, למה צריך לטבול 5 פעמים? כי זו גזירת הכתוב. אבל אם אתה מבין שיש דרגות בטהרה, שדרגת טהרה אחת לא זהה לדרגת טהרה שנייה, אז הסיבה שכהן גדול צריך לטבול, כי הוא נמצא בשלבים שונים. וכהן גדול הוא דוגמה לכך שטובלים לא רק מתי שעולים ברמת הקדושה, אלא גם כשיורדים ברמת הקדושה. כלומר, הטבילה כמטהרת זה לא שהטבילה מטהרת, אלא הטבילה היא נדרשת כתנאי טכני לפני שינוי סטטוס. אני צריך לטבול, כן? זה איזה אני יודע...
בתומה.
סליחה?
בתומה זה לא קורה.
גם בתומה זה קורה. מה? אתה תממת, צריך לטבול כדי להתאהר.
אבל רק כדי לעלות, אין
את
הירידה.
במקרה שלא, אין ירידה. אני אומר, כהן גדול הוא ההוכחה לכך, אין לנו כמעט דוגמה נוספת לזה. חוץ מכהן גדול ביום
כיפור. זה לא רע, אתה אומר שהוא עולה 5 פעמים, למרות שיותר מסתבר שהוא יורד מהשלישית.
העובדה היא, ממה נפשך, או שנגיד שבגדי זהב בדרגה גבוהה יותר מבגדי לבן, או ההפך, כן, אבל אחד משניהם בדרגה גבוהה יותר. העובדה שהוא טובל בין זה לבין זה, זה אומר שלשני הכיוונים הוא טובל. זו ההסתברות הפשוטה. אוקיי? נקודה אחרונה לציין בהקשר הזה, זה עוד הלכה מאוד מאוד מוזרה של קידוש ידיים ורגליים. כן, מה הסיבה שדיברתי עם הפעם שעברה על זה? על הבדל בקדושה וטהרה, על חלק גוף?
לא
הזכרתי את זה, אוקיי. עכשיו, אני אמרתי שוב על זה בעוד מסגרת, אני לא זוכר מה אמרתי כאן ומה אמרתי שם, לכן אני שואל. אוקיי, בכל אופן לענייננו, יש הבדל יסודי בין קדושה וטהרה. זו עוד פעם נקודה מאוד מהותית מבחינה מחשבתית. כן, נקודה שחשוב לדעת אותה. קדושה יכולה לחול על חלק גוף. טהרה לא יכולה לחול על חלק גוף. אין דבר כזה אדם שחצי טמא חצי טהור. אין דבר כזה.
גם במים.
סליחה?
טוב, אם הקדשת עבר חשוב, אז כולנו נהיה קדושה, אבל...
או, רגע, תכף נדבר על המקרה הזה. קדושה יכולה לחול על חלק גוף.
ויש תומת ידיים.
סליחה?
תומת ידיים?
או, נגיע לזה. השאלה. כן? עכשיו, מה אני לוקח באמת מההלכה הזאת, שבאמת קדושה מתפשטת? אדם שמקדיש חצי בהמה, אז כל הבהמה קדושה. זו בדיוק הראיה למה שאני צודק. הקדושה מתפשטת. היא חלה על חצי בהמה, וכעקבות שהיא חלה על חצי בהמה, היא מתפשטת לחלק השני, אבל היא יכולה לחול על חצי בהמה. והראיה הטובה ביותר שהיא יכולה לחול על חצי בהמה, זה אדם, שני שותפים, שאחד מהם מקדיש את חלקו, אז הבהמה חצי קדושה. כי הקדושה לא יכולה להתפשט, אז רק חצי בהמה קדושה. כן? זאת אומרת, אין בעיה בזה. זאת אומרת, קדושה יכולה לחוד. אתם מבינים שזה, אין דבר כזה בעולם, שאם יש לי בהמה של שני שותפים, כן? ושותף אחד יתמה את הרגל שלו, אז יגיד, הרגל שלי תמאה והרגל של השותף לא תמאה. כן? ברור לכם שזה פשוט לא שייך לכם להגיד את המשפט הזה. כי תומעה זה איזושהי תפיסה פיזית נקרא לכך, כן? וזה לא קשורה ל... זה כמו אדם שיבשל בשר בחלב, כן? של חברו, ויגיד, אוקיי, אין אדם אוסר דבר שלו שלו, אז זה לא בשר בחלב. אין דבר כזה. כיוון שהבשר בחלב הוא מציאות פיזית, אז אחד, בין אם רוצים, בין אם לא רוצים, זה לא רלוונטי, כן? בניגוד נניח לאיסור כליים בקרם, ששם אדם לא יכול לאסור, או השתחוואה, אדם לא יכול לאסור חפץ שלו שלו, כי שם זה עניין של סטטוס, לא עניין של מציאות, עניין של סטטוס הלכתי, וזה לא חד. אבל לא נדון עכשיו בהלכות הללו, שפחות מעניינות אותנו, כן? אז בעצם יש מקום לשאול, וזו שאלה מאוד חשובה, כן? מה המקום של נטילת ידיים? למה צריך לי ליטול ידיים? ואני חוזר כאן לשאלה שהוזכרה כאן של תומעת ידיים, כן? כשחזל מחדשים משהו, הם אף פעם, כל דעות, תקון רבנן, כן, דעורי את התקון, הרעיון הוא שחזל לא מייצרים איזשהו עולם הלכתי שלא קיים בתורה. הם מרחיבים אותו, עושים סייגים פה, סייגים שם. הם לא יוצרים איזו מציאות שאין דוגמתה בתורה, כי אין טעם לעשות את זה. הם לוקחים לשקף, יש המון דברים שהם יכולים לעשות, אבל המסיס קיים בתורה, כן? והחזל עושים הרחבות. אם אין מציאות כזאת, שחלק מהגוף תמל, חלק מהגוף טהור, אז מאיפה הגיע הרעיון הזה שפתאום הידיים תמאות? איזה מין דבר זה? אנחנו כל כך התרגלנו לזה, שלא חושבים על זה, אבל זה בעצם מציאות בלתי אפשרית. שהידיים תהיינה תמאות. מה זה שהידיים תהיינה תמאות? אדם שנגע באמת, יגיד, זה לא הוא נגע באמת, אלא היד שלי נגע, כן? כמו ילדים שרבים שהילד נותן אגרוף, הוא אומר לשני, לא, זה לא אני נתתי, זה הילד, היד שלי נתנה את האגרוף, כן? אז זה לא אני, כן? אז זה מציאות לא רלוונטית, המציאות הזאת. מה זה תומת ידיים? איפה חזל הגיעו לדבר כזה? ולזה יכולים להיות בעצם שני מקורות הלכתיים לרעיון של תומת ידיים.
מה אמר? והדב לא שטף במים.
כן, זה מקור אחד. כן, המקור מזהב, כן? ושם הגמרא כמובן לא מקבלת את זה, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס ללימוד הפרשה שם, אבל באמת ביחס לזהב, כן, שם אומרת הגמרא, ידיו לשטף במים זה מקור, אבל הגמרא עצמה לא מקבלת את זה בפסוק שם הלכתי. מילא אם היינו לומדים פשטי מקראות, היינו אומרים, אוקיי, יש לי שם מקור. אבל הגמרא עצמה לא מקבלת את זה, כן? הגמרא שם עושה טריק שהוא עושה כמותו בכתיבת תורה, קשור עוד מעט לפרשת שבוע, כן? יש לנו מצווה לכתוב ספר תורה. האם יש מצווה לכתוב ספר תורה? לדעת הרבה ראשונים לא. יש מצווה לכתוב את שירת האזינו. כתבו לכם את השירה הזאת. אבל מה, אי אפשר לכתוב רק את השירה? אז כותבים כל ספר תורה, כי אסור לכתוב חלק מתורה. זאת אומרת, יש לי כפתור ואני תופר עליו חליפה. בגלל הצורך לכתוב את שירת האזינו, אני כותב 5 חומשי תורה. זה פחות או יותר נשמע כך. כן? המצווה, כתבו לכם את השירה, כתבו לכם את השירה, פתאום היא איתה מצווה של כתיבת ספר תורה. כן? אז מעין זה אני אומר גם כאן, כן? בעצם הזהב צריך לטבול את ידיו, כי זה מה שכתוב שם, ידיו לא שותף במים. אבל מה, אנחנו יודעים שאי אפשר לנקות רק את הידיים, אז אוקיי, שיתבול את כל גופו. זה המהלך שהגמרא עושה שם. אז אם הגמרא עושה שם את המהלך הזה, אז עוד פעם משם אי אפשר להביא ראיה. כי גופה, ועוד פעם, לפי שאתם יקרא עוד אין לך בעיה, אבל לפי ההלכה שחזל עצמם אומרים, אז זה לא ראיה. אז עוד פעם אני חוזר לשאלה, מה פתאום להמציא משהו כזה כמו תומת ידיים? אז הפסוק שם יכול להיות איכשהו איזשהו תחילת רעיון, אבל זה בעיה. המקור השני, שנראה מתאים הרבה יותר לעניין הזה, זה כפי שאמרתי, קשור לקדושה ולא לתומה, ולא לטהרה. טהרה זה כל הגוף. זה מה שקורה בזהב, זה מה שקורה בכל מקום. קדושה יכולה לחול על חלק מגוף. קחו מצורע, נותן מתן דם על הבהונות ועל הצנוחים. כן? בכל דין אחר של טהרה, מזים מי חטאת על הדם, אז מזים עליו באיזשהו מקום, לא פקל. כן? מספיק שהמים ייגעו בו. לא צריך לגעת בצנוח, בפור. כאן אתה מדבר על נגיעה בנקודות מסוימות. לא יודע בשאלה למה דווקא הצנוחים והבהונות, אבל זה עובדה. אז הרי לי שיש איזה משהו כאן שנעשה, כן, על חלק, על חלק, חלק מהגוף. עכשיו אפשר לשאול שמה זה קשור לטהרה, קשור לקדושה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו בשאלה הזו. כן, ביחס לצבא. אבל דוגמה קלאסית שנייה שיש לנו זה בדיוק קידוש ידיים ורגליים. כהן צריך לטבול וצריך לקדש ידיו ורגליו לעבודה. למה דווקא ידיו ורגליו? כי ידיו ורגליו הם אלו שפועלים בעבודה, באמצעות הידיים הוא עובד ובאמצעות הרגליים הוא מחובר למשכן. כהן לא יכול לעבוד כשהוא טס. כהן מרחף באוויר, כן, לא יכול, לא יכול לעבוד. כהן חייב שיהיה מגע, אם הוא עומד על רגל חברו, הוא עומד על זה, יש דיונים שלמים על העניין הזה. הוא חייב לגעת במקדש, הוא חייב להיות מחובר למקדש. אוקיי? אז ידיים ורגליים הם שני כלי עבודה. דרך אגב, לטעמי, הגמרא מדברת על העבודה קשה במקדש, שזה קשור לקטורת, שזה באמת עבודה קשה לעשות. כן, לטעמי, קידוש ידיים ורגליים, זו עבודה קשה במקדש. כי כהן, כשמקדש ידיים ורגליו, צריך לשים את הידיים על הרגליים ולקדש את שתיים בבת אחת. טוב, אז זה צריך להיות גמיש למדי למען העניין הזה. אז כדי להצליח לעשות את זה, אז אולי זו עבודה קשה במקדש. כל אחד לפום דרגה דילה. בכל אופן, חזרה לענייננו, כן, אני רואה שהביטוי מקדש ידיו ורגליו, באמת, הנה, הם מקדשים חלק מגוף. כן? למה, אם כן, אנחנו צריכים ליטול ידיים לארוחה לפי זה? התשובה תהיה מאוד פשוטה. למה? אני אוכל עם הידיים. קודם כל, למה לא רגליים? זה פשוט. אנחנו ברוך השם לא אוכלים עם הרגליים. אז צריכים באמת ליטול רק ידיים. אבל למה ליטול ידיים? איך זה מתקשר לקידוש ידיים ורגליים של...
מהאכילה זה כמו אכילה
כמו מזבח. נכון. השולחן הוא מזבח. והאכילה היא אכילה על גבי מזבח. אז מקדש ידיים, מקדש ידיים. זה כל כך פשוט. גם אם לא היו אומרים את זה, היינו מצפים שיהיה משהו כזה.
למה מצפים לקדש רגליים?
כי אתה לא אוכל עם הרגליים. לכהן יש
תפקיד.
אמרתי. שלכהן יש... לנו אין את הצורך בחיבור הזה. הוא לא קיים. לכהן הרגליים המחוברות למקדש, זה חלק מהרעיון. זה חלק מההלכה. כן? אבל אנחנו לא אוכלים עם הרגליים, נשאר רק הידיים. אתה מקדש ידיים. זאת אומרת, גם אם חז"ל לא היו אומרים את זה, הייתי מצפה שיהיה משהו כזה, זה כל כך פשוט. כי שולחן ומזבח, זה כולנו יודעים. ניגשים למזבח, צריך קדש ידיים ורגליים, כן, ודאי.
למה זה רק עם לחם?
סליחה?
למה זה רק עם לחם?
כי השאלה היא עכשיו, מה מגדיר סעודה, ומה הפילו על סעודה וכך הלאה.
והיה גם הזמן שלא עשו רק לחם, גם ירקות,
לא? לא, לא, זה משהו אחר, דבר שטיבולו במשקה, משהו אחר. לא, לא נכנס עכשיו לטבילה הזאת, זה טבילה מסוג אחר.
מה אם
קודם כל, תבילת ידיים בבוקר יש לה תפיסה שונה. הרי יש לה עושה אותה שלוש פעמים, סירוגין, היא תבילה אחרת.
עדיין.
אני חושב שיש לה שורש דומה לעניין הזה. גם קידוש ידיים ורגליים על עבודת היום. כן, אני חושב שוודאי קשר, אבל ברגע שאתה מדבר, אתה מראה בסיס, להרחיב בסיס כבר קל. ברגע שאתה רואה שיש תפיסה של משהו שחל על הידיים, ואתה יכול להכיל משהו על הידיים, וכפי שאמרתי עוד פעם, גם אם חז"ל לא היו אומרים את זה, זה היה מתבקש לעשות את זה. אם אני מבין שלאכול מעל גבי שולחן זה אכילה מעל גבי המזבח, אז למה לא לקדש ידיים לפני? זאת אומרת, גם אם חז"ל לא היו אומרים את זה, הייתי מצפה למצוא חומרה כזאת. כי יש לה רעיון נכון. ומכאן, למה גם בהלכה וגם נוהגים את זה ליטול ידיים לפני תפילה? כי תפילה זה עבודה. עוד פעם, אין לזה קשר לנקיות. כן, למה כהנים נוטלים ידיהם, ושם אין ויכוח על זה, להלכה, שכהנים נוטלים ידיהם לפני שהם מברכים, למה? הם נטלו ידיים כבר לתפילה, אז למה? והם לא, בינתיים לא עשו כלום, רק התפללו, אז למה כהן נוטל ידיו לפני שהוא עולה לדוכן? עכשיו, זה פשוט שזה בגלל שזה עבודה. אז במקום לתת תשובה שונה לכל דבר, קחו תשובה אחת, להכל. עכשיו, מה הם החודים? הופך להיות שאלה מעניינת. האם, מה הסיבה? כן מלך סדומית, לא מלך סדומית, לא ניכנס לשאלה.
אבל אם הקודם נטל ידיים לפני התפילה, אז למה הוא יצטרך שוב באמת, אבל לטול להקשיב? כי זה עבודה נוספת.
זה עבודה נוספת, זה סוג שורש העבודה.
עבודה נוספת מחייבת.
זה חלק מהרעיון, רוצים להמחיש לך את זה. אבל זה ודאי דרגה שונה, התפילה זה רק כמין עבודה, כנגד צמידים, כנגד קורבנות תקנו, העבודה של כהן בברכה זה ממש עבודה. כן, זה מוקדם בתורה כעבודה. כן, לכן רק כהנים יכולים לעשות את זה וכך הלאה, והנטילת ידיים שם היא מתבקשת. אז רואים שהיסוד הזה יסוד קיים. כן, אז תמיד אני מעדיף, אם יש לי הסבר אחד, כן, שמסביר כמה דברים, למה אני לקחת הסברים שונים? זה מצד אחד, זה מצד אחר. יש לי הסבר אחד, והוא הסבר גם הגיוני רעיונית. ואז פירושה של נטילת ידיים זה בעצם קדושה. זה נקודה נורא מהותית.
מה, בכל זאת יש תאומת ידיים, לא...
עכשיו, השאלה היא איך הגיעה תאומת ידיים לעניין. ברגע, השאלה ממה אתה מתחיל, כן? ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה, אבל אם שאלת, אז אני רק אומר את זה באמת במשפט. כל מקום שקדושה לא ממצא את עצמה הופכת להיות תאומה. כל מקום שיש פוטנציאל קדושתי שלא מתמצא, הוא הופך לטומאה. כן? אני יכול להראות את זה, להוכיח את זה. את העיקרון הזה.
זה טומאה שיכולה להיות לו חצי גוף?
כן, אז היא המקבילה של הקדושה. לצורך העניין, הקדושה שהייתה צריכה לחול על משהו ולא חלה על משהו, כן? אז יש לה בעיה. קחו את הווידוי ביום כיפור לצורך העניין. אני מתוודא על 500 צעות ועל חטאים שעשית עם הידיים והרגליים. למה אתה מתוודא עם חטאים שעשיתם את הרגליים? תתוודא על חטאים שעשית. מה המשמעות? כמו שאמרתי על הילד קודם, משמעות שהיד עשתה משהו? מה זה היד עשתה? אתה עשית. מה אכפת לי אם עשית את זה באמצעות הפה, עשית את זה באמצעות היד? לא, אתה רואה שיש לזה משמעות. ואז אתה אומר בוידוי בתפילה זכה, כנגד על חטאים שעשיתי עם הידיים, אז אני עושה את זה, וכנגד זה אני עושה את זה. אתה רואה שיש משמעות לזה, לדברים הללו. ואז תרומת ידיים זה בעצם איזשהו פיתוח שמתחיל מהצורך לקדש את היד, והיד שאיננה מתקדשת היא נתנית. כן, כלומר, וזה עוד פעם תפיסה רחבה ביחס להלכות תרומה. עכשיו אני, טוב, חייבים לסיים כאן עכשיו, אבל עוד משפט אחד, קידוש ידיים ורגליים כאן, וכשכהן לובש את הבגדים, הוא מקדש את ידיו ורגליו פעמיים, וזה דבר מאוד מוזר. מילא שהוא מקדש ידיו ורגליו אחרי שלבש את הבגדים כהכנה לשלב הבא, זה אני מבין. אבל למה הוא מקדש ידיו ורגליו לפני פשיטת הבגדים, לדעת רבי מאיר, אחרי פשיטת הבגדים? כן? למה לקדש את ידיו ורגליו לפני פשיטת הבגדים?
עבודה.
מה? אז צריך להבין שפשיטת הבגדים זה עבודה. הטיפול בבגדי כהן גדול זה חלק מהעבודה, זו נקודה מאוד מעניינת. כן, אבל צריך להבין אז מה רבי מאיר רוצה. רבי מאיר אומר שקודם פושטים ואחרי זה מקדשים, אז למה מקדשים? מה תפקיד הקידוש, כן, לדעתו של רבי מאיר? כנראה תפקיד הקידוש לרבי מאיר, כן, זה לקראת הלבישה הבאה, כן, והפעמיים שאני מקדש, הקידוש אחרי הלבישה מטרתו על העבודות שאני עתיד לעשות אחר כך, והקידוש לפני הלבישה מטרתו לקדש את הלבישה.
אז למה דווקא לפני התפילה ולא אחריה?
סליחה?
לא דווקא שיטה, קידוש, תבילה ואז...
זו שאלה מאוד מעניינת. עוד פעם, מה התפקיד של הקידוש ומה ההכנה של התבילה? כן, זו שאלה מעניינת.
אבל כן? לחוב בפשיטת בגדים הכהן הוא יורד בדרגה. הוא נהיה מחוסר בגדים, לא?
כן ולא. אבל זה לא מעניין אותנו כרגע. אם אתה תובל, אם אתה מקדש אדם רגע מפני הפשיטה כדעת חכמים, אז פשוט הפשיטה זה עבודה, אבל לא אכפתי, זה דרגתי יחד.
לא,
למרות
שאבל איזה מין עבודה זאת? עבודה
שמוציא
את הכהן מלהיות...
זה לא משנה. הטיפול בבגדים, הכהן, התורה אומרת, והוא מילא את ידו ללבוש את הבגדים, הזכות ללבוש את הבגדים זה חלק מהעבודה.
וגם הזכות להוריד אותם.
טיפול בבגדים, זה החידוש של התורה בעניין הזה, שכל טיפול בבגדים, התורה ציוותה אותך להוריד את הבגדים, זה חלק מהמצווה. זה חלק מהטיפול. אוקיי, אבל זה באמת יצטרך עוד טיפה הרחבה, והיום כבר הרחבנו בזמן, אז בעזרת השם שתהיה שנה טובה, תיבה וחתימה טובה.